רצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים. אהלן חברים ותודה שהצטרפתם אליי. היום אני משוחחת בפעם השנייה עם אחות במחלקה קרדיולוגית בבית חולים גדול בארץ. היא תספר לנו מה עבר עליה מאז השיחה הקודמת, היא כבר שוחחה איתי פעם אחת, מה עבר עליה מאז, מה קורה במחלקה עם הצוותים הרפואיים, וכמובן מה קורה עם המקרים שמגיעים אליהם, מקרים שהם שונים ממה שהיה בעבר. את כל הפרטים האלה נתעדכן ונקבל מיד, אז אני אזמין אותה. אהלן, שלום לך.
היי, מה קורה?
בסדר גמור, מה קורה אצלכם?
יש מה לספר, אכן ככה שמחתי שיש לנו את ההזדמנות הזו לשוחח שוב, ולעדכן לטובת כל האנשים שמקשיבים מה קורה, הרבה שינויים. אז קודם כל אני אתחיל מזה שמאז השיחה האחרונה שלנו אני כבר אינני במחלקה.
אוקיי, עזבת או עזבת?
אני עזבתי, אבל אין ספק שהרקע לזה זה כל הכפייה הנוראית הזאת שקורית. כלומר, אני החלטתי לעזוב בין היתר בגלל ההסתרה הנוראית שיש, אני חושבת, וחוסר הנכונות שלי לשתף פעולה עם המדיניות הזאת.
מדיניות ההסתרה בעצם.
כן, מדיניות הסתרה, והעובדה שמתגלים פערים שאינם ניתנים לגישור בתפיסות עולם, שאת רואה בין אנשים שחשבת חברים, אנשי מקצוע, שמאוד מאוד קשה ליישב רציונלית וכל בחינה אחרת. אז אני כבר איני שם, אבל יש לי חברות טובות שאני שומרת איתן על קשר הדוק, ואני שמעתי ככה התפתחויות במה שקורה, וחשבתי שיהיה חשוב שאנשים יהיו מודעים לזה.
בהחלט. כן. אז מה קורה עם הצוות שם בעצם? מה עובר הצוות מבחינת, בואי נגיד, אולי נתחיל, כמה מהם, אני מניחה שיש אנשים שבחרו לא לקחת את הזריקה הזאת, מה קורה איתם?
אז האמת היא שמעט מאוד אנשים בוחרים שלא לקחת את הבוסטר שבא עלינו לרעה. יש לי חברה טובה, אמיצה, באמת אישה אמיצה שעמדה בפרץ הזה וסרבה לזריקות ולבדיקות בטענה שאין, וזה נכון, אין שום הצדקה אפידמיולוגית, במיוחד עם מה שאנחנו יודעים עכשיו, והוציאו אותה לחלט כפוי.
וואו.
וזו אחות עם הרבה מאוד, מעל 20 שנות ניסיון, רק במחלקה, כלומר יש לה ידע שערכו לא יסולה בפז, ואת האנשים הללו שיש להם לא רק ניסיון, אלא גם חשיבה עצמאית ביקורתית שאת רוצה לשמר במערכת, אותם הם מוציאים החוצה.
פשוט לא יאומן, חשוב שאנשים ידעו, מערכת הבריאות בישראל מוציאה אנשים עם ניסיון, עם ותק, עם חשיבה עצמאית, פשוט מוציאה אותם מהמערכת, אנשים מצוינים, על רקע הסירוב שלהם לקבל את הזריקה.
כן. כן, ממש ככה, שזה בפני עצמו לא רק מצער, מדאיג לטובת כולנו, שאם אנחנו כן מזדמנים לבית חולים מסיבה כזו או אחרת, למרפאות, מה שזה לא יהיה, להבין שעושים פה דילול במלוא מובן המילה, גם על פי פרופיל של אנשים מסוימים, שהיא גם סבלה מהתנכלות מהצוות, כלומר זה באמת היה תקופה קשה, קשה מאוד, אני חושבת שיש לה הקלה מסוימת עכשיו, שהיא לא צריכה לעמוד בצורה יומיומית בפרץ הזה של הדברים שזרקו לה. בשלב מסוים הייתה איזה רופאה בחירה שזרקה לה, שבגלל אנשים כמותה, הילדים שלה יצטרכו להתחסן, כשהרי המגפה משתוללת,
והיא עצמה הוזרקה אותה רופאה?
הרופאה כן, הוזרקה בשמחה ובססה.
מה יש לה לפחד? אם היא הוזרקה, מה יש לה לפחד? הרי זה דבר טוב, לא?
שאלה.
הוזרקו. למה
שאלה, לא? שאלה שאלתית. לכן אני אומרת שמעניין שאנשים נוקטים משנה זהירות כלפי הילדים שלהם, וחלילה אני לא מזלזלת, אבל החיים של כולנו הם לא משהו שצריך לבטל כל כך מהר, וגם צריך להסתכל על זה בצורה רחבה יותר. מי יהיה שם כדי לטפל באנשים שצריכים? ילדים, בני משפחה. אם אנחנו מזלזלים בעצמנו, אין שום סיבה שלא נזלזל בכל אדם אחר. אין רציונל. אני לא הצלחתי לעמוד על איזשהו סוג של רציונל כזה או אחר. באמת אנשים מדברים בצורה ש... אני לא הצלחתי עדיין להבין מה עומד מאחורי זה. חלקם, הרבה מאוד במחלקה, הזריקו לעצמם את הבוסטר, בשמחה ובססון. אנשים שבעבר כן התלוננו על תופעות לוואי מסוימות, כמו טשטוש ראייה למשל, שפתאום בא, בעיה עם תחושתיות בפנים, שפתאום את חצי פנים פחות מתפקדים. אני מדברת לך דברים אמיתיים שאנחנו יודעים כולנו מתופעות לוואי מוכרות שאנשים מדווחים עליהם כל הזמן, ולמרות הכל לא היה היסוס בבחירה הזאת שכדי להישאר.
איך אפשר להסביר דבר כזה שאדם חווה תופעות לוואי מהזריקה הראשונה או השנייה או משתיהן, ובכל זאת ממשיך ולוקח את הזריקה השלישית ביודעין, מתוך הבנה שהזריקות הראשונות גרמו לו לתופעות מדאיגות, בואי נגיד את זה, מטרידות ומדאיגות, זה בלשון המעטה, ובכל זאת הם בוחרים להמשיך, זה לא הגיוני.
זה לא הגיוני, אני לא הצלחתי לפצח את הקוד הזה עדיין, אני פשוט באמת ובאמת חושבת שאנשים שמים מין חומה קוגניטיבית, ופשוט אומרים, התופעות זה לא מחברים לזה, מספיק שיש, הרי כולנו מחפשים איזשהו סוג של סמכות, אנחנו גם מדבר בדיוק על זה, שמישהו שיגיד לנו שיהיה בסדר, שמישהו שיגיד לנו אל תדאגו, ואני יודע יותר טוב מכם, ולכן אנחנו נפנה את... את הבעיות אליו, ואני חושבת שזה משהו שפשוט תזין את עצמו, אז אומרים, הרופאים אומרים שזה בסדר, והצוות אומר שזה בסדר, והאחות אחרית אומרת שזה בסדר, וזה נורא חשוב, אתם לא מפחדים להידבק, והם עושים, אני מדברת לך דברים באמת, היו סיפורים מזעזעים באמת, על חוסר קבלה של מטופלים למחלקה על בסיס פרופיל חיסוני, שמטופלים שלא התחסנו, לא התקבלו, דברים שאנחנו שומעים עליהם.
זאת אומרת, אדם מגיע לצורך להגיע, בוא נגיד שבן אדם מגיע וצריך להתקבל למחלקה קורדיולוגית, זה לא איזשהו חום או איזשהו משהו כאב גרון, זה בכל זאת דבר שעלול לסכן את חייו, ואת אומרת כאן שאנשים לא התקבלו למחלקה בגלל הפרופיל החיסוני שלהם?
אני יודעת על לפחות אחת, אני לא יודעת לגבי מספרים, אני מאמינה אם שזה קרה פעם אחת, זה יכול לקרות או קרה כבר פעם נוספת, אני יודעת לפחות על אישה אחת שלא הייתה מחוסנת, שעברה אירוע לבבי ועברה צנתור חירום, אז כן צונתרה, אבל המשך הטיפול שאנשים מצונתרים, מה לעשות, מגיעים לקבלת טיפול במחלקה הקרדיולוגית, יש כל מיני סיבוכים, היא צריכה להיות מנוטרת, היא צריכה להיות מחוברת למוניטור, לרוב אנשים משתחררים יום אחרי, ויש אנשים שיש להם סיבוכים, טבע הדברים, וסרבו להביא אותה בגלל שהיא לא הייתה מחוסנת. אני חושבת שזו החלטה מעבר לשערורייתית, ואנחנו יודעים שההסתה הזאת היא גובה מחיר בכל תחומי החיים, אבל זה לא משהו שהוא לא, הוא הגיע כבר לבתי החולים, וכשאנחנו יודעים האנשים שנשבעו לתת שירות לאנשים באשר הם, קוראים את זה בתי חולים, כן? אנשים לא מגיעים שם בריאים, זה לי אישית זה עשה וואו, אגרוף בבטן.
ברור, אין ספק, זה ממש מצרר, אנחנו לקראת סוף השיחה באמת נחזור ונדבר על מה עושים, כי בכל כן. זאת, אנחנו הגענו לנקודה שאני חושבת שכחברה שמבינה, ערה ומבינה שמשהו לא טוב קורה כאן, אנחנו כבר צריכים להתחיל ליזום ולעשות דברים חדשים, אז גם לזה נדבר, אבל לפני כן אני רוצה לשמוע ממך, מה קורה במחלקות, איזה מקרים מגיעים, מה החברות רואות, על מה מדברים, מה שונה?
כן, אז ככה, מה ששוחחנו והבנתי זה בשבועות האחרונים, אוקיי, אנחנו רואים שיש המון המון צעירים שמגיעים אחרי אירועים לבביים, הרבה מאוד נשים צעירות שעברו, את יודעת מה זה התקף לב מסוג סטמי?
לא, בואי תסבירי לנו.
סטמי זה בעצם קיצור של ST Elevation MI, MI זה התקף לב, זה בשפה מקצועית, וההתקפים הללו נבדלים בזה שיש מצב של איסכמיה, שזה בעיה בהספקת הדם לשריר הלב, ואז יש מצב של פגיעה בלתי הפיכה בשריר הלב, שזה התקף לב מסוג ST Elevation. אני קצת מפשטת פה עניינים, אבל רק לטובת השיחה. אז מגיעות נשים צעירות, ללא רקע לבבי ידוע, שעושות אירועים לבבים, התקפי לב, עם פגיעה בלתי חוזרת בשריר הלב, כלומר, התקף לב יותר משמעותי, זה כזה עם פגיעה בלתי חוזרת בשריר הלב, שאינו מתחדש, כן? יש תמיד איזושהי רקמה צלקת שמה, שיכולה לפגוע בתפקוד הלבבי לאורך זמן, ויש התקפי לב קלים יותר, שזה משהו שהיא פגיעה הפיכה, אם תופסים את זה מספיק בזמן. אז אנחנו רואים עלייה באירועים הללו, אני שמעתי על איזשהו גבר צעיר, ממש בתחילת שנות ה-30 שלו, ששיחק כדורגל עם החברים שלו, תוך כדי משחק, עשה אירוע של פרפור חדרים, והבהילו אותו כמובן לטיפול רפואי, ולמחלקה הוא הגיע עם, זה נקרא פרוטוקול קירור, מישהו שעובר החייה מתקדמת ויש פגיעה לבבית קשה, מקררים אותו, מורידים את הבוליזם של הגוף כדי למזער פגיעה מוחית. ובחורצ'יק הזה חווה פגיעה קוגניטיבית, כלומר העובדה שהוא היה מקוסר הכרה, העובדה שהוא היה עם בעיה בהספקת הדם גם לשריר הלב וגם למוח, ועוד היה מאוד פעיל, את יודעת, הגוף היה בסטרס לפני כן, שיחק כדורגל, הוא מביא למקרים מאוד מאוד קשים, ואנשים גם אם הם יוצאים משם, הם לא יצאו כתמול שלשום. שמעתי גם כן על הרבה יותר מקרים של פנציטופניה וטרומבוציטופניה, אסביר מה זה, פנציטופניה זה שיש ירידה באופן כללי בכל שורות הדם, אוקיי? כולל תסיות שהן אחראיות על קרישת הדם, וטרומבוציטופניה זה ירידה ספציפית בתסיות עצמה. אנחנו שומעים שיש הרבה מאוד אירועים של בעיות קרישה. מצד אחד יותר קרישיות, מצד שני דימומים מוגברים יותר, זה משהו שיכול לקרות בו זמנית במקומות שונים בגוף, בגלל שהמערכת יוצאת מאיזון, והאנשים הללו גם התחילו לקבל טיפול מבוסס נוגדנים, שהוא טיפול לא קל בכלל, כלומר שאנשים יבינו שכשבאים ונותנים לך, אומרים טוב, יש לך עכשיו בעיה עם קרישת הדם, זה נובע מבעיה בייצור תסיות, אנחנו לא יודעים מה גורם לזה, ניתן לך איזשהו טיפול בנגדנים, כי אנחנו חושבים אולי המקור הוא אוטואימוני, או שזה יסייע בטיפול במצב. הטיפול הזה זה משהו שמתחילים אותו מאוד מאוד לאט, צריכים לעשות איטרציה, שזה להגביר את המינון לאט מאוד, כי היו אנשים שעשו תגובות מאוד חריפות לטיפול. כלומר, עצם העובדה שהטיפול עצמו יכול להחריף בעיות אחרות, זה כבר משהו שצריך לתת עליו את הדעת, כלומר, לכאורה יש טיפול, אבל בעצם מגששים באפלה, זו הנקודה שלי. מגששים באפלה, וגם התרופות הן לא בלי תופעות משל עצמן.
ודאי, ובעצם מה שאת אומרת, שאותם אנשים שמגיעים, הם אנשים שבחרו לקחת את הזריקה הזאת.
כן.
זה הרבה אנשים. זה משותף של כל המקרים האלה.
חד משמעית, כלומר, חד משמעית, עכשיו כבר כותבים אם הם אחרי חיסון 2 או 3 כבר, אמרתי, לא תראו הרבה אנשים לא מחוסנים, אני לא יכולה להגיד שאין בכלל, אני פשוט לא יודעת, אבל אני כן יכולה להגיד שזה משהו שכבר מכניסים לתיק הרפואי, אבל לא מדווחים למשרד הבריאות לרוב למה שאני הבנתי.
טוב, התקדמנו שלב, תשמעי, פעם בכלל לא היו מדווחים, לא היו בכלל מקשרים, לא היו שואלים, אז היום הם כבר שואלים ומכניסים, בואי נגיד שהתקדמנו שלב אחד קדימה, השלב הבא יהיה דיווח למשרד הבריאות, ואולי נראה אי פעם דיווח אמת ודיווח הוגן, אני מתקשה להאמין, אבל אולי הנס הזה פעם יקרה.
דיווח אמת והוגן יבוא רק, את יודעת, מאיתנו למען עצמנו. אני לא חושבת שאנחנו יכולים עכשיו כבר לשים מבטחנו במערכת הזאת, לצערי הרב. אז אנחנו מדברים באמת על הרבה מאוד אנשים, אחרי החיסון השלישי, הבוסטר, שחלו. שמעתי על עוד בחור בן 32, שבועיים אחרי החיסון השלישי, גם עשה אירוע לבבי, והוא חזר לעצמו אחרי מכות חשמל. אני רוצה שאנשים יבינו ש... אני מדברת על זה כאילו, סבבה, קיבל מכות חשמל, מה זה בקטנה, זה לא טלוויזיה פה, אנשים שקובעים מכות חשמל יוצאים עם קביעות בבית החזה, כן? זה, החייאה זה דבר אלים, אלים בגוף, זה לא דבר שצריך להקל בראש, ויש אנשים שנושאים אחר כך כמובן תחושות נפשיות מאוד פשוטות אחרי החייאה, זה לא, זה דברים שהם ממשיכים לתת את אותותיהם הרבה אחרי.
דיברנו על הנושא הזה בפעם הקודמת, את הרחבת על זה מאוד, וזה באמת משהו שכדאי אולי להזכיר אותו, לפחות בהזכור במשדר הזה, שיש אפקט, גם אם אתה יוצא בסופו של דבר מכל האירוע הזה, ולא ניזוק בלי איזשהו נזק פיזי ארוך טווח, יש את הנושא של הנזק הנפשי, את הפחד של מה שעברת, של כל מה שקשור ללב, שמלווה אותך לאורך כל החיים אחר כך.
נכון, ואנשים מפחדים, באמת מפחדים כבר, אם מישהו היה, מדברים פה על אנשים צעירים ופעילים, כן, מפחדים, מה, אני אחזור לחדר כושר, אני ספורט טוב, ספורט זה בריא, כן, אבל מה אני יכול או לא יכול לעשות, העובדה היא ש, אני חושבת שיש איזשהו משבר אמון פנימי עם עצמנו, אם לא הרגשתי את הגוף שלי מספיק טוב פעם אחת, איך אני יודע שאני יכול לסמוך על עצמי פעם שנייה, זה מה שאני שמעתי מהאנשים, וכולל, אני חושבת שציינתי זה פעם קודמת, מישהו שהראה לי סרטון של איך הוא עובר דום לב על הליכון בחדר כושר, כן? היה לו את הסרטון שם, אמרתי לו, זה לא בריא, תמחק את זה. ההתעסקות הבלתי פוסקת הזאת עם, עם הדבר הזה, זה טראומה, זה טראומה אחת גדולה, וזה ממש התמודדות עם פוסט טראומה, שאנשים יבינו את זה. ולכן אני גם מדברת איתך שוב פה, שאנשים ידעו, כלומר, זה הרבה מעבר לה, הייתי בבית חולים, יצאתי ואני הולך על שתיים. אני רוצה עוד לציין.
כן, כן, בבקשה.
לא, לא, רק לפני שאני שוכחת, בהקשר של הדברים האלה, יש משהו שאני אישית ככה, וואו, זה עשה לי כמה דברים שמאוד הפתיעו אותי, שבעבר לא היינו רואים הרבה אנשים עם תסחיף ריאתי, אוקיי? תסחיף ריאתי זה קריש, שיכול היה להגיע באותה מידה למוח, זה הגיע לריאות, אוקיי? ומאחר ויש מערכת, המערכת של הריאות, ומערכת הלב זה מערכות קשורות, ופגיעה באחת פוגעת בשנייה, והפך, אז אנשים שיש להם תסחיף ריאתי, זה יכול להשפיע גם על פעילות לבבית, הם מגיעים למחלקה הקרדיולוגית, אני לא אלאה אתכם פה בהסברים. מכל מקום, אנשים שהגיעו עם תסחיף ריאתי, שזה לא דבר שכיח, טופלו בהצלחה, אוקיי? קיבלו מדללי דם די עוצמתיים, שאפשר לקחת גם בבית, ומסוג קלקסן, אם מישהו מכיר, וחזרו למחלקה עם תסחיף חוזר.
אוקיי.
עם, על מדללי דם. כן.
סליחה?
אני אומרת שהם חזרו על המדללי דם, כלומר, זה לא שהם לא נטלו את הטיפול כמו שצריך, ו... עם אותה הבעיה, יש לנו פה, כמו אנחנו רואים, התרופות לא עוזרות.
וזה דבר, תגידי לי, זה דבר שראינו בעבר, או היה קיים, או ש...
היה קיים תמיד כן, תסחיפים ראייתיים היה, בתדירות כזאת היא לא, ממש לא, וגם אין סיבה שנראה את זה בתדירות כזאת, במיוחד באנשים צעירים, וגם אין סיבה שגם אם רצה גורל ווואלה, את מתמודדת עם מצב שכזה, את תחזרי לאותה מחלקה עם אותה בעיה, כשאת כבר מטופלת תרופות שהיו אמורות למנוע את זה. אנחנו מבינים שיש פה משהו שהוא גדול מזה, אני לא יודעת שמבינים לגמרי את המכניזמים, כלומר יש כל מיני השערות וזה, אבל אנחנו רואים, הנה, הטיפול, הקו ראשון, פשוט לא עושה את העבודה. ממש. כן, כולל, הבנתי מישהו שחזר עם טרומבים, קרישי דם בכל הגוף, הם מדברים בבטן, בקצות האצבעות, שאנשים יבינו, כשיש לך קריש בקצות האצבעות, זה יכול להוביל לנמק, מפה לאבד את התחושה באצבעות, את התפקוד באצבעות, או את היד עצמה, זה לא דרך כל כך ארוכה. נשים צעירות שאמרו לי, שגם באו עם אירועים לבביים, עברו צינטורים ולא מצאו להם כלום. לא פתחו כלום, כי אין מה לפתוח. יש פה עניין של פגיעה שגם הם מתחילים לגרד את הראש ולהגיד, המכניזם לא ברור לי. כי אם לא פסיתם שום דבר בצנתור, למה זה קרה? ואז אנחנו באמת מתחילים להבין שהגישושים באפלה פה מתעצמים, הם מתגברים.
וואו, זה פשוט מדהים. זאת אומרת, אם נסכם ונפשט, את אומרת שיש אירועים מסוימים שהיו בעבר וידעו לטפל בהם, התרופות בחלק מהמקרים פשוט לא עושות את העבודה, לא מצליחות לעזור.
כן. ואני לא, כלומר, יש לי את הסברות משל עצמי, אבל אני רוצה להגיד שאנשים יבינו שגם אם אומר, אני שם את מבטחי ברופאים עם הידע שהם רכשו ובמערכת ובתרופות, אז הנה, גם אם הרצון הטוב של כולם, אין הבטחות. ולכן עדיף להיות שמרני יותר ולהגיד, אני אמתין שנייה, אני שומע את האזהרות, תהיה שם, לא אמרתי לאף אחד מה, תבחרו מה שאתם רוצים, אבל תעשו את זה מתוך הבנה באמת מלאה של מה שקורה, את מלוא הסיכונים, את מלוא המשמעות.
כן, זה דברים שאנחנו לא נשמע, או הציבור לא ישמע באף מקום, אני כל כך מודה לך על הדברים האלה, זה פשוט צריך, א', צריך הבנה וצריך הרבה מאוד אומץ לבוא ולהגיד את זה, וזה כל כך חשוב, כי באמת אני לא מצפה מאף גורם תקשורתי מיינסטרימי שיבוא ויספר את הדברים האלה באומץ, ואנחנו יודעים למה, וזה כל כך חשוב, אז תודה בשלב הזה. ואלא אם כן יש לך עוד מקרים שתרצי לספר?
לא עוד מקרים, אבל אני רק רציתי לסכם כולנו רואים ושומעים, זה באמת שובר לב, אנשים שהם הם נפגעים, ואת רואה אנשים אומרים, עשיתי חיסון אחד והרגשתי ככה רע, ועשיתי חיסון שני והרגשתי ככה רע, והרופא אומר שהכל בסדר. המטרה שלי פה, בעצם מה שהביא אותי גם לדבר על כל הדברים הללו, כדי לגרום לאנשים להבין באמת שאין לנו אלא את עצמנו. אני חושבת שהאדם הוא הרופא הכי טוב, כל אחד אחראי על גופו שלו, ולימדו אותנו לשים מבטחנו במישהו חיצוני, לאורך הרבה מאוד שנים, ואל תקשיבו לתחושות הפנימיות שלכם, וזה פשוט הדבר, באמת, הצעת הכי טופל, הכי נוראית שאפשר לתת. אז אני רק רוצה, באמת, כל קורא לאנשים פה, תתחילו לקחת אחריות על עצמכם, זה עבודה, חד משמעית, זה מאמץ, אבל בשלב הזה, אנחנו רואים שיש יותר שאלות מתשובות, ולכן אני חושבת שטיפול שאדם יכול להעניק לעצמו, לפחות ברמה הבסיסית ביותר, שווה פשוט, אין מילים להגיד כמה אנשים יכולים עדיין לעזור לעצמם בנסיבות הנוכחיות הללו.
אין ספק, ואני רוצה, האמת שחשבתי שאנחנו, התכוונתי שנסגור את פרק הדיווחים ונעבור למשהו שמאוד חשוב שרצינו ותכננו את ואני לשוחח עליו, שזה בעצם מה עושים, זה השלב הבא של השיחה שלנו שאני רוצה, כל כך חשוב לי, כי אני מרגישה בתוך תוכי שהגיע הזמן, ואני הדגשתי את זה כמה פעמים בדברים שלי לאחרונה, הגיע הזמן שאנחנו נייצר מערכות חדשות ונעזור לעצמנו, זה דבר שאפשרי לעשות, ואפילו בקלות, זה אפילו בקלות, במשך הרבה מאוד שנים ניתקו אותנו לאט לאט מהטבע שלנו, מהדברים הטבעיים לנו, מהתחושות אפילו, את יודעת, בן אדם, זה יצור מאוד אינסטינקטיבי, הוא אמור לדעת לבד איך לטפל בעצמו, הגוף שלו אמור להגיב, אנחנו גם דיברנו למשל, כל נושא חוסר רעב כשאתה חולה, הרי זה לא סתם שאתה לא רעב בלשון המעטה כשאתה חולה, אתה לא מסוגל לאכול, זה בגלל שהגוף אומר, אוקיי, אני יכול להסתדר בלי התזונה הזאת, את האנרגיה של העיכול אני אשקיע בהחלמה, אז יש כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות לבד, ובעצם כאן את באה ואומרת, חבר'ה בואו נחזור, נחזיר את האחריות לידיים שלנו.
כן, חד משמעית. החל תרופות סבתא שלמדנו איך להוריד חום, במקום לדפוק אקמולים על ימין ועל שמאל, סבבה, אנשים, כמו שדיברנו ממש לפני שעשינו זה, סיפרתי על חברה שלי ש הייתה חולה מאוד, ולקחה שני נורופנים, אמרה לי, אני מרגישה כל כך טוב, אני אתחיל לעשות ככה ספונג'ה, מה לא, בבית, אמרתי, את שמי, את הולכת ליפול, את הולכת ליפול חזק, ובאמת שעה אחרי הייתה מאוחה שמה שאין דברים כאלה. כלומר, זה העובדה שאנחנו מסממים את עצמנו ברמה של להוריד תסמינים, שהתסמינים באים לתת לנו איזושהי אינדיקציה, שכב במיטה, שב על הכיסא, תרגיש קצת רע, הכל בסדר. זה נותן לגוף שלך הזדמנות ככה להתכנס לתוך עצמו ולעשות מה שהוא צריך, בלי שתוציא אנרגיות פה על, על כל הדברים שאנחנו עושים על אוטומט. וזה זה, זה, זה משהו שאני ראיתי, באמת, זה common sense, אני לא חושבת שיש פה דברים, אנשים, את יודעת, כולנו שמענו על חומץ בגרביים ו, ו, ודרכים אלטרנטיביות להורדת חום שעובדות, שעובדות. לא צריך ללכת רחוק מדי, אני לא חושבת שאני מגלה למישהו פה את אמריקה.
נכון, לתרופות סבתא, שכשמן הן, הסבתות היו נותנות את זה, ווואלה זה היה עובד. אני יכולה להגיד לך שאני מטפלת בדלקות אוזניים, אני אמרתי את זה כבר לא אחת לבת שלי, עם בצל. פשוט שמה את הבצל ליד האוזן, וזה סופך את האינפקציה שיש בפנים. ויום אחר כך היא בסדר גמור, בלי אנטיביוטיקה, היא לא ראה את האנטיביוטיקה שנים רבות, אנחנו לא נוגעים בכלל בדברים האלה.
מעולה. אז כן ירבו, זה בדיוק הדברים הללו שצריך, באמת איך להתמודד עם, ברמה של להוריד חום, הכי בייסיק, את יודעת, קחו מגבת, תטבלו אותה בקצת מים, שימו את זה על הצוואר, מתחת לבית השחי, הכי בייסיק, על המצח.
הקומפרסים הידועים.
בדיוק, הקומפרסים, יש לך דלקת בעין, מה לעשות, תה שחור, לשים ככה, מעולה. אין, אני לא מגלה לאף אחד פה שום דבר הזה. עכשיו יש עוד כל מיני עצות ודברים שאפשר ללמד. המטרה היא שאנשים בראש ובראשונה התחילו להרגיש את עצמם. ואני יכולה גם לבוא ולהגיד, לא כל דבר עובד בשביל כל אדם. כלומר, לכן יש לנו שלל פתרונות לשלל מצבים, וכל אחד אומר, עליי זה ככה, עליי זה ככה, מה לעשות, שיש הבדלים בין בני אדם, ומצבים, וחומרות, ומה לא. הנקודה היא זה להתחיל להיות לא רק חוקרים, אלא גם להקשיב. יש הטבה, אין הטבה. להתחיל להיות הרופאים של עצמנו, ואם לא מובן המילה, הרופאים והאחיות של עצמנו, ומתוך זה, אני חושבת, זה גם ייתן המון העצמה מול צוותים רפואיים, לבוא ולהגיד, אני רוצה באמת להבין, אני רוצה באמת לדעת, שלא פעם ולא פעמיים ראיתי אנשים שפשוט, וזה לא קשור לגיל ולרקע ולשום דבר, שהם נעלמים דום, הם פתאום שוכחים את הדברים, זה מול הסמכותיות הזאת של מישהו שיודע אותו ממך, אני רוצה פה לבוא ולהגיד, הם אולי למדו להבחן יותר שנים, הם אולי למדו לעשות כל מיני דברים טכניים שאתם לא יודעים, הם לא יודעים יותר טוב מכם לגבי הגוף שלכם, חד משמעית.
וואו, זה כל כך, אני כל כך מתחברת למה שאת אומרת, אני באופן אישי חיה כבר הרבה מאוד שנים לפי האמונה הזאת או בצורה הזאת של הקשבה, ואני יכולה להעיד שהדבר הזה פשוט עובד, אז הדבר הזה עובד ואין כמו להתחבר לטבע של עצמך, לגוף של עצמך, לטפל בעצמך כמו שצריך, בסך הכל הגוף שלנו זה מה שיש לנו. זה הכלי שאמור לקחת אותנו ולהעביר אותנו את החיים האלה בצורה הטובה ביותר. אנחנו צריכים לטפל בו, להקשיב לו, ולתת לו את הכי טוב שהוא צריך.
כן, חד משמעית. אז באמת אני רוצה להגיד שהכל כבר פה, כלומר, זה הכל common sense, באמת הכי בסיסי, אבל זו עבודה, וזה מה שחשוב לי, שזה עבודה. לקחת אחריות על עצמנו זה עבודה, זה לוקח זמן, זה לוקח מאמץ, זה לוקח סקרנות, וזה בסדר, אם אנחנו עובדים כל כך קשה בשביל אנשים זרים ממש, אין שום סיבה שלא נעבוד קשה בשביל יקירנו ובשביל עצמנו, גם בראש ובראשונה, ולא לזלזל, אנשים נוטים לשכוח את עצמם בתהליך.
לחלוטין, הגענו למצב שאנשים מזרקים בשביל לנסוע לחול או בשביל להיכנס לקאנטרי קלאב, זה פשוט, זה מזעזע אותי, זה מעציב אותי, זה... אין לי פשוט מילים, והרבה אנשים אומרים לי, אנחנו לא, אם לא היינו חייבים, אם לא היה את התו הירוק, לא היינו עושים את זה, ואני פשוט, את יודעת, אני כל כך מתעצבת, ואני גם מתרגזת בשלב מסוים, כי אני אומרת, לאן הביאו, לאן הגענו, לאיזה נקודה הגענו, שאנשים בשביל לחיות, לקבל את החירויות שלהם, עושים טיפולים בכפייה, זה...
ועדיין אני חושבת ש... כלומר, אני עברתי את כל שלבי האבל, כן? את הכעס, את הזה, להתרעם, הכל. אני בשלב של פרגמטיזם עכשיו. מה אנחנו עושים? במקום לבוא ולהאשים את העולם ואחותו, וזה לא שאין את מי להאשים, כן? אני לא רוצה פה שלא יעופו עליי נשים, ולא, לא, אני לא מצדיקה פה אף אחד. אבל אני כן חושבת שהגיע הזמן באמת להחליט דיסקט, במקום להפנות אצבע מאשימה החוצה, לבוא ולראות מה אפשר לעשות בנסיבות העניין. ואיך אנחנו בונים, כמו שאמרת, מערכות אלטרנטיביות אמיתיות. וזה אפשרי, וזה חיוני, וזה גם הפתרון היחיד.
ואת עושה את זה. ואת עושה את זה.
מתחילה, כן, זה באמת בדמי.
יופי.
בדמי ובנפשי.
את רוצה קצת לספר טיפה מה זה הולך להיות, או שזה הפתעה?
לא, זה לא הפתעה. אני רוצה, אני עובדת פה עכשיו ככה על סיכומון חוברת חמודה כזאת, שמאגדת בתוכה מצבים באמת מאוד מאוד כלליים, אני לא מתיימרת, התייחס לכל הסיבוכים ולכל המצבים הרפואיים, ובאמת אין צורך. דברים שמביאים הרבה אנשים לחדרי המיון, למרפאות, שהם יכולים להתמודד איתם, לפחות בהתחלה, לנסות להתמודד איתם בבית בעצמם. אני מדברת איתכם על מה קורה אם יש חום שעולה, איך להוריד אותו, פרקוסי חום אצל ילדים, שזה דבר נורא מפחיד להורים, אז שתבינו, הפרקוסים עצמם, זה אפילו לא בשיא החום, זה קורה לפני שהחום עולה לגמרי, זה ההתמודדות עם הדברים האלה, שהם מאוד, הם נראים נורא מפחידים, אבל יש דברים מאוד פשוטים שאפשר לעשות, לפני שמתחילים לרוץ למיון. התמודדות עם קביעות, הרבה מהזה אנחנו רואים תאונות ביתיות, נכון? מיוחד עם ילדים קטנים. מה אנחנו עושים, איך אנחנו עומדים, מתי אנחנו כן צריכים לקבל טיפול רפואי, אין נוסף או לא. לא תמיד נוכל להימנע בבתי חולים, נכון? לא תמיד נוכל להימנע מדברים מתקדמים יותר. אבל לכל הפחות שיהיה את העין הבוחנת הזו, שיגיד, אוקיי, מה אני יכול לעשות גם כדי למזער נזק, עד שמזמינים מד"א, עד שמזמינים מישהו שיכול לתת את הסיוע היותר מתקדם. אז ככה אני בשלבי סיכום של זה, ואני רוצה לעשות סדנאות לאנשים שרוצים להעצים את עצמם ולקבל מסוגלות אמיתית להתמודד עם זה בבית. ואני אומרת שוב, זה לא מלמדת פה איך להתמודד עם הכל, אבל אני נותנת כלל האצבע פשוטים איך לגשת למצבים מסוימים. גם אני אין לי תשובות להכל, ואני לא מתביישת להגיד, לזה אני לא יודעת, אני צריכה לברר. אבל שיהיה את הבייסיק, התחושת העוצמה הבסיסית הזאת, ומככה, מזה אנחנו נגדל. אז זה כרגע בשלבים, ועדכונים בהמשך, לקראת הסוף ממש.
נהדר, אז... קודם כל, תודה רבה על היוזמה המבורכת הזאת. אני אהיה כאן לקדם כל דבר כזה. זה באמת, אני מאמינה שזה כל כך חשוב, שאנשים יזמו בכל התחומים, במיוחד בתחום הרפואה. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על האומץ, ועל זה שבאת לדבר איתנו ולהתקן אותנו כאן. תודה רבה.
בשמחה, ממש. ומאחלת לכולנו... יותר שלוות נפש, אני מקווה, מתוך עשייה מבורכת, אני חושבת. הגיע הזמן לזה.
מסכימה. תודה.
בשמחה.
זהו חברים, אז שמעתם עדכונים מטרידים ביותר על מה שקורה במחלקות הקרדיולוגיות, על המקרים, על הנזקים שנגרמים, על דברים שאנשים עוברים והם כל כך צעירים, דברים ש... חלקם אולי היו יכולים להימנע, אנחנו לא יודעים, אין לנו את התשובות. וגם שמענו על יוזמה נהדרת, ואני חוזרת ואומרת בזמן האחרון, הרבה מאוד פעמים, קחו יוזמות, תקדמו דברים, תעשו, תראו איזה דברים נפלאים אנשים יכולים לעשות. בכל רע יש טוב, אנחנו נתרכז בטוב ונקדם אותו למען העתיד שלנו ושל הילדים שלנו. אז תודה שהייתם איתי היום, ונתראה במשדרים הבאים. נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים